Ay Maideles. אנחנו בתוכניתנו דרך חיים שבתחילתה פינתנו לעומקם של דברים בלימוד וליבון ההלכה ממקורותיה השונים עד לפסיקתה בסייעתא דשמיא גדולה הלכה למעשה. נפתח בתפילת ובקשת מי שברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב משה אהרון דוד ושלמה, הוא יברך וירפא את כל החולים והחולות, הפצועים והפצועות, בעבור שאנו תפילה בעבורה. בשכר זה הקדוש ברוך הוא ימלא רחמים עליהם להחלימם ולרפותם ולהחזיקם ולהחיותם. וישלח להם מהרה רפואה שלמה מן השמיים לרמה חברם ושסה גידם בתוך שער חולי ישראל. רפואת הנפש ורפואת הגוף, השתה בעגלה וזמן קריב, ונאמר אמן. מי שברך נעשה גם עבור כל השבועים והנהדרים. מי שברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב משה אהרון דוד ושלמה שרה רבקה רחל ולאה, הוא יברך וישמור וינצור את כל השבועים והשבועיות בתוך שער אחינו בית ישראל הנתונים בצרה ובשביה. בעבור שהקהל, כלל ישראל, מתפלל בעבורם, הקדוש ברוך הוא ימלא רחמים עליהם, ויוציאם מחושך וצל מוות, ומוסרותיהם ינתק, וממצוקותיהם יושיעם, וישיבם מהרה לחיק משפחותיהם, יודו לאדוני חסדו ונפלאותיו לבני אדם. וקוים בהם מקרא שכתוב, ובדויי אדוני ישובון, ובאו ציון ברינה, ושמחת עולם על ראשם. ששון ושמחה ישיגו ונסו יגון והנחה ונאמר אמן. מי שברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב, הוא יברך את כל העוסקים במלאכת הקודש, חיילי צבא הגנה לישראל ואנשי כוחות הביטחון העומדים על משמר ארצנו והרי אלוהינו בשליחותנו מגבול הלבנון ועד מדבר מצרים, ומן הים הגדול עד לבוא הערבה, ביבשה, באוויר ובים. ייתן אדוני את אויבינו הקמים עלינו, ניגפים לפניהם, הקדוש ברוך הוא ישמור ויציל את חיילינו, וכוחות הביטחון, מכל צרה וצוקה ומכל נגע מחלה. ישלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידיהם. וקוים בהם הכתוב, כי אדוני אלוהיכם, ההולך עמכם, להילחם לכם עם אויביכם. להושיע אתכם ונאמר אמן. אחינו כל בית ישראל הנתונים בצרה ובשביה. העומדים בין בים ובין ביבשה המקום ובין באוויר, המקום ירחם עליהם וציה מצרה לרווחה ומאפלה לאורה ומשעבוד לגאולה. השתה בעגלה וזמן קריב ונאמר אמן.
Israel Achenu Kol Beis Israel Hanesunim Batzoro Batzoro Vashiveyo Oimdim Bein Bayom Uven Bayam Osho
של דברים, המחשבה שמאחורי ההלכה.
התודה והברכה לרב פנחס בינדר, לרב שלמה פולק ולכל המסעים במלאכת הקודש. כיוון שאנחנו נמצאים בערב ימי החנוכה, ימים שבהם התרחשו לאבותינו ניסים ונפלאות, בימים ההם ובזמן הזה. כדבריו של סנגורן של ישראל, רב לוי יצחק מברדיצ'ו, בספרו קדושת לוי בקדושה הראשונה, ראוי ללמוד את הקדושות, חמישה קדושות על חנוכה. בימים ההם בזמן הזה לשנה אחרת קבעום בעלל והודעה שראו שהנס בשנה שלאחר מכן מתרחש באותה הערה ואותה מידה. קבעו את זה לדורות, לימים של ניסים ונפלאות גם בזמן הזה. אנחנו מייחלים שכשם שהקודש ברוך הוא עשה ניסים ונפלאות לאבותינו בימים ההם, כך נזכה להאיר מגו חשיכה ונזכה לערכתי נר למשיחי. מספר פרטי דינים על ימי החנוכה. זמן ההדלקה. לפי מרן השולחן ערוך, נקדיש את הדברים לרפואת כל חולי עמו ישראל, הפצועים והפצועות, השמות שאתם המאזינים תשלחו אל האתר, אל הרדיו, וכן נקדיש את דברי התורה שיאמרו להוצאת השבועים מגוי צל מוות, במהרה נזכה שישובו אל חיק משפחותיהם. לפי מרן השולחן ערוך, זמן ההדלקה היא כדעת רבנו תם שישנן שתי שקיעות. הראשונה כשהשמש נכסית מעינינו, לאחר 58.5 דקות, זה נגזרת של ג' מילין ורבע. אז מתחילת שקיעה שנייה, מוסיפים 13.5 דקות נוספות, ובסיומה יש את זמן צאת הכוכבים. ואומר שתי שקיעות. מרן סובר שצריך להדליק בצאת הכוכבים של רבינו תם בימי החנוכה, בערך רבע לשש. רבים פוסקים כדעת הגאונים, גאוני ארץ ישראל, שחולקים על רבינו תם וסוברים שיש שקיעה אחת בלבד. רבינו תם פסק את פסקו בצרפת, כאן בארץ ישראל רואים להדיה, שישנה שקיעה אחת בלבד, ולאחר כ-18 דקות מתחיל זמן צאת הכוכבים. ולשיטתם של הגאונים שנחלקו על דעת רבינו תם, שכך פוסק מרן השולחן ערוך כאמור, לשיטת הגאונים נחלקו הדעות. יש אומרים דעת הגרא, כך נהגו תלמידי הגרא, מנהג ירושלים, להדליק ממש את נר החנוכה בתחילת השקיעה. בתחילת השקיעה. רבי משה פיינשטיין כותב באגרות משה בחלק ד' שהזמן הוא הראוי הוא לא ממש בתחילת השקיעה, אלא 10 דקות לאחר השקיעה. הם מחשב שם את הסיבה לכך. בספר עוז נדברו מביא בשם רבי אהרון קוטלר, זכר צדיק לברכה, שהזמן יותר מאוחר, שראוי להדליק 25 דקות אחרי השקיעה. רבים הדליקו כ-20 דקות אחר השקיעה, כך כותב הארץ וי, הרב של ישיבת חכמי לובלין, רבה של גוז'ליגוב, השם ינקום דמו, הוא טוען בהרחבה שכך יוצאים את כל הדעות לפי הגאונים. גם לדעת הבעל הלכות גדולות, הבהג, שהכוונה שתוך חצי שעה מהשקיעה ידליק, אז 20 דקות אחרי השקיעה יוצאים ידי חובה של כל השיטות. אם נפשט את הדבר בזמן, שהנרות ידלקו מ5 ל-5 בערך חצי שעה קדימה. אבל על כל פנים כל אחד יכול לעשות כמנהגו, והבאנו כאן מספר מנהגים, שדעת מרן השולחן ערוך ברורה. אופן ההדלקה. ישנן גם בזה 3 שיטות עיקריות. השיטה הראשונה היא שיטת מרן השולחן ערוך, וגם מרן הרמ"א בדרכי משה על התור. שביום הראשון מדליקים את הנר הימני שבחנוכיה, על אף שהוא לא סמוך לפתח אלא מרוחק. ביום השני מוסיפים נר משמאל לנר שהדלקנו אתמול, מדליקים קודם את הנר החדש השמאלי, וממנו פונים ימינה לנר הישן. כי אמרו חז"ל במסכת זבחים, תניא אמר רבי יהודה, כל פניות שאתה פונה, תהיה פונה לימין. וככה פסקו גדולי הראשונים, בעיקר פוסקי אשכנז, המורדכי, המעריק, המעריל. ישנה דעה שמסבירה תרומת הדשן שמה שנאמר כל פניות שאתה פונה לימין זה דין מיוחד במזבח, אבל לא בשאר הדברים, בכל דבר אתה פונה לימין. וממילא כשעלו אל הכבש פונים לימין, אבל זה לא דין בנר חנוכה. כל פנים, זו דעתם של מרן השולחן ערוך, הרמ"א, כן, כל פניות שאתה פונה תפנה לימין, תוסיף מצד שמאל ותפנה מן החדש לכיוון הישן ימין. השיטה השנייה היא שיטת התז, והפרי מגדים, ומפליא שכך כותב רבי יצחק העיוור בן הרייבד, זה אותו איש אלוקים נורא שכותב, שקיבל את דבריו מאליהו הנביא זכור לטוב, הוא כותב שם בשם אליהו הנביא שמי שמקפיד על הדברים שנמסרו אליו על רבי יצחק העיוור מפי אליהו הנביא, הוא יזכה לבנים תלמידי חכמים. הזוכה לתלמידי חכמים זה מי שזהיר בנר. דעתם של התז הפרי מגדים שמדליקים ביום הראשון את הנר השמאלי בחנוכיה, ממש ההפך מהדעה הקודמת, כן, הנר שסמוך למשקוף. למוחרת מדליקים את הנר הנוסף מימין ועוברים לנר השמאלי אותו הדלקנו אתמול. וכך כל יום מוסיפים מימין כדי להתחיל בימין ופונים לצד שמאל. מימין לשמאל, כמו שכותבים, מימין לשמאל. השיטה השלישית היא דעת המהרשל ודעת הגרא, שכל לילה צריך להתחיל להדליק את הנר הראשון של הלילה הראשון. זאת אומרת, לפי דעתם בלילה הראשון מדליקים את הנר הכי שמאלי בחנוכיה, למוחרת מוסיפים נר מימין ומדליקים את הנר הכי שמאלי, וממנו פונים ימינה. וכך כל לילה מוסיפים נר מצד ימין, אבל מדליקים את הנר הראשון, הכי שמאלי קיצוני, שמאלי קיצוני, וממנו פונים ימינה. למעשה, התפשט בעולם לנהוג כפי הכרעת רוב האחרונים, לא נעלה את הציבור, הרבה מן האחרונים, הפרי חדש, אלי הרבה, חתם סופר בתשובות ועוד, ערוך השולחן, גם הקף החיים, כפסיקת מרנן השולחן ערוך והרמה. בפרט שמי שמעיין בשאר הכוונות, רואה שככה היה נהג רבינו הארי הקדוש. כותב השולחן התאור מרבי מקומרנה, שנכון שהיו קדושים שקיבלו מליהו הנביא זכור לטוב, והזכרנו כאן את רבי יצחק העיוור שקיבל מליהו הנביא, אבל רבינו הארי הקדוש קיבל את כל דבריו הישר מהקדוש ברוך הוא. כל פנים, הארי הקדוש חולק וסובר כדעת מרן השולחן ערוך, מרן הרמ"א, וגם הרבי הזקן מחבד בסידור שלו גם פוסק כדעת רבינו הארי הקדוש. מפליא, שאלה שהפנינו שנה שעברה, אם יש מי שידע לענות עליה, חידה לחנוכה, הצמח צדק, הנכד של הבלתני, הרבי מחבד הזקן, בשוט שלו באור החיים, בסימן סמך זין, פוסק שלא כדעת הרבי הזקן מחבד, אלא פוסק דווקא כדעת התז. נושא נוסף, איסור מלאכה בזמן הדלקת הנרות. ישנם בעצם שני טעמים למעשה לאיסור. הראשון, כפי שכותב המשנה ברורה, כדי שלא ישתמשו לאור הנרות. אם כך, די בחצי שעה, הרי אחרי חצי שעה מותר מעיקר הדין להשתמש לאור הנר, אז בחצי שעה הזאת נשים לא משתמשות לאור הנר. נשים. אליה רבה כותב שגם גברים צריכים לנהוג כך. והיו שהחמירו בדבר, אבל זה רק חצי שעה, כי אחרי חצי שעה מותר להשתמש, כמו שכתוב בסימן תפרשעין ב'. יש מחמירים, נכון, המשנה ברורה כותב שגם אחרי חצי שעה יש מחמירים לא להנות מאור הנר, אבל זה רק חומרא גרידא. עיקר הטעם זה רק בחצי שעה הראשונה, שאז זה הזמן שיוצאים ידי חובת הדלקת נרות חנוכה. ממילא, אחרי זה מותר גם לעשות מלאכה לנשים ולגברים שמחמירים. אבל יש טעם נוסף שמופיע בלבוש ובקף החיים, שזה חג מיוחד לנשים. הם גרמו את הנס כידוע יהודית, שהרגה את אותו צורר. לפי הטעם הזה, אין לעשות מלאכה כל זמן שהנרות דולקים. כי אם אנחנו גורמים לנס, אז צריך עכשיו לעצור את הכל. ועד חצות, כפי שכתוב בסידור הרב, לא לעשות שום מלאכה. למעשה פוסקים שרק בחצי שעה הראשונה נשים לא עושות מלאכה וגברים חלקם שמחמירים. אגב, בספר אמרי פנחס, לרבי פנחס מקוריץ, הוא כותב, סגולה נפלאה, למי שיתבונן חצי שעה באור הנרות ולא יוריד את עיניו ולא יעשה מלאכה כלל ורק יתבונן באורם של הנרות, שזוכה לאור הגנוז. כשאנחנו עוסקים במלאכה, איסור מלאכה בחצי שעה הראשונה, הכוונה היא בעצם לקיבוס, גאות, אבל לא מלאכות כמו בישול ואפייה, ניקוי כלים, אפילו ניקוי הבית. מכיוון שזה לא נחשב לאיסור מלאכה, כך כתבו הפוסקים. אולם, בספר יבבות אפרים, ספר חשוב מאוד, הוא מביא בשם הגאון הרב פישר, זיכרונו לברכה, בעל אבן ישראל, שמנהג ירושלים היה לו לעשות שום מלאכה, גם לא בישול ולא אפייה. חצי שעה ראשונה, נשים נהגו להיות בטלות לגמרי ממלאכה. ואם כך אישה נהגה מבית הוריה, זה נכנס לגדר שאל תיטוש תורה סביבך, גם חשש שנדרי מצווה, וכך תמשיך הלאה לנהוג. אנחנו נתייחס כבר לשאלות שנשלחות, שאלות רבות מן האתר. שאלה הראשונה שנקדים בהלכות החנוכה, וכבר אנחנו נפנה אל מאזינים, שאלה חשובה. ראשית כל, האם שמן קרוש כשר להדלקה? שנה שעברה הרב אמר שכן, שמעתי שיש מערערים על הדבר. אז ראשית כל, שמן קרוש לא רק שכשר להדלקה, כפי שכותב מרן השבט הלוי, מעבר לכך. הדעת תורה מהמערשם מביא בשם שו"ת תשובה מהאהבה. הבלזר פללקס, הוא כותב שהשמן שהחושמונאים מצאו היה קרוש. אז אולי אפילו יש בזה עדיפות על שמן צלול. שאלה נוספת, אני זוכה להתחתן בחנוכה. מה לעשות ביום החופה? אומרים בשם הרב אלישיב שצריך לנסוע הביתה ולהדליק. השאלה היא כזו, מתי החופה תהיה? האם החופה תהיה לפני השקיעה או אחרי השקיעה? אם החופה תהיה לפני השקיעה, אז כותב באמת דודי סקני שר התורה רב אלישיב לנסוע לדירה, הדירה שבה תהיה לאחר סיום החתונה, להדליק נרות. אם אתה מדליק בתוך הבית, צריך שעוד אדם איתך משום פרשום הניסה, זו דעתו. אבל ההכרעה הפשוטה היא לא כדעת שר התורה רב אלישיב. להדליק באולם לכתחילה, אם זה יעשה, החתונה זה נדיר, אבל אם החופה תהיה לפני השקיעה, ומדוע? כי אנחנו מתייחסים לחדר איחוד כחדר שלכם, כבית שלכם. כפי שכותב המערשם, יסוד גדול בלכות חנוכה, שאם משלמים על מקום, אתה הבעלים של המקום, הרי אתה גם אוכל בחדר איחוד, אתה משלם על המקום, זה נחשב למקומך. מן הראוי לאכול כמובן בחדר איחוד, כדי שתחשב למקום אכילה, ואחר כך כשמגיעים הביתה, להדליק נר חנוכה בבית, כדי לצאת את כל הדעות, ללא ברכה. לא רק זה, גם אלה ההורים יכולים להצטרף למקום שלך, כי הם נחשבים לאורחים שלך, ויכולים לסמוך על הדלקת נר חנוכה שלך בחדר איחוד. אם החופה תהיה אחרי השקיעה, תדליק בבית אביך או בבית שבו תהיה לאחר סיום החתונה, ורק אז תצא לחופה, והקלה תסמוך על הדלקת נר של ההורים שלה, של אבא שלה, ולאחר מכן תצא לחופה. נתייחס כאן לשאלות נוספות, וכבר נעלה מאזיני. האם יש עניין לא לשלב את אצבעות הידיים זו עם זו? צריך להיזהר. לא לשלב את האצבעות של הידיים אחת עם השנייה. המקור של זה נמצא בזוהר, שאחרי שחותמים על אדם דין, רחמנא ליצלן, אז החוטא שהוכרע לקו חובה, משלב את האצבעות שלו אחת בשנייה, ובלי ידיעתו הוא חותם עליו את הדין. כי הימין נכפפת לשמאל. כך כתוב בספר הגדול מעבר יבוק. ביסוד ושורש העבודה כותב בעריכות ובפסקנות גדולה בשער הכולל, ובספר עטרת זקנים על השולחן ערוך הוא כותב גם דברים חמורים על הדבר. מרן הבן איש חי כותב בפרשת פנחס בשם האריזל בשער רוח הקודש, והוא כותב דבר נוסף מפליא, להקפיד שתמיד יהיו הזרועות מקדימה ולא מאחורי הגוף. הרי מרן השולחן ערוך כותב בצדיק אי, אורחיים צדיק אי להתפלל 18 שידיים שלו כפותין על ליבו, שיד ימין תהיה על יד שמאל. והתז שם מבאר שלא הכוונה לשים את האצבעות הידיים אחד עם השני. אך כותב גם השולחן ערוך והכף החיים. זאת אומרת, מכאן משמע כמה צריך להיזהר בדבר. אבל לא לשים את הזרועות מאחורי הגוף ורק מקדימה, זה דבר מפלי שנמצא בספר של מרן הבן איש חי. לגופם של דברים כן צריך להיזהר בדבר, ובאנו שלל מקורות לדבר. ערב שבת שלום מבורכת למאזין. כבר נתייחס כאן למספר שאלות, יש כאן שאלה חשובה בהלכות ריבית. ערב מבורך כן. למאזין, בבקשה.
ערב טוב רב. דבר ראשון, תודה רבה על התוכנית, נהנים מאוד מהרב.
ברוכים ברוכים תהיו, בבקשה.
רציתי לשאול לגבי בפלים, כמה שיעור, האם השוקולד מצטרף, כמה חתיכות בפלים אפשר לאכול כדי לברך בברכה האחרונה?
בפל שהשיעור שלו מועט ביחס לשוקולד ועוד פיסה קטנה ודקה של ופלה.
כן, זה כמו עלים קטנים מאוד.
נכון, נכון, נכון. קודם כל, כבודו מדבר על השיעור של ברכה האחרונה, חשוב לדעת, כן. כהקדמה, שגם אם אדם יאכל כמות עצומה של ופלים, הוא לא יתחייב בברכת המזון. ברכת המזון מחייבת אותנו בשיעור קביעות סעודה. בשיעור קביעות סעודה, נחלקו הפוסקים מהשיעור שלו, בסימן קופסה מחד בהרחבה. גם אם אדם יאכל שיעור עצום מבפלים, ויגיע ל-230 גרם או 170 גרם, או 320 גרם, תלוי לפי כל השיטות שהפוסקים הרחיבו, זה לא מציאותי לאכול כזאת כמות של ופלים, אבל גם לו יצויר בטלה דעתו, כי אדם לא קובע סעודתו, על כזו פת הבאה בכסנין. זו המסקנה של הפוסקים. גם אם אדם רגיל כל בוקר לאכול כזאת כמות של ופלים, לארוחת בוקר הוא יאכל 230 גרם, בטלה דעתו, מכיוון שזה לא נחשב קביעות סעודה. זו המסקנה של הפוסקים. מחילה, כבודו רצה להוסיף?
כן, רציתי, אמרתי, אני חושב שזה גם אין לו תואר של פת, אז הוא בכלל לא בגדר של...
זאת אומרת, מכיוון שאנחנו מתייחסים, וכאן מתייחסים לשאלה החשובה של כבודו לגבי הברכה. מכיוון שהצירוף של השוקולד עם המחית הקטנה הדקה של הוואפלה, אנחנו לא רואים את זה צורתא דפת. כדי כן לברך ברכה אחרונה על ופלים, הפוסקים הרחיבו שצריך לאכול שיעור של כזית תוך כדי אכילת פרס. כמה זה אכילת פרס? 4 דקות, 7 דקות, מרן חווה דעת כותב 7.5 דקות, מרן החתם סופר גדוע כותב אפילו 9 דקות, אבל כדי לאכול בשיעור זמן הזה, צריך לאכול שיעור שהגודל שלו יהיה 4 ופלים, בגודל 7.5 סנטימטר ובעובי סנטימטר. כך כותב בספר וזאת הברכה, שלדעתו אז כן צריך לברך ברכה אחרונה, כי אנחנו מחשיבים את הכמות המזערית של הפת, של המזונות, של הקמח, מחשיבים אותה ומצרפים אותה, זה השיעור. אבל אני הקטן חולק על כך, ורבים מן הפוסקים האחרונים, כמו בספר שער הברכה ועוד, מהגאון הגדול הרב שטיצברג, חלקו עליו. ומדוע? מכיוון שאנחנו פוסקים להלכה כדעת מרן השולחן ערוך. והשולחן ערוך, כך משמע ממנו. על כל פנים, מרן המשנה ברורה מחליה כדעת השגת אריה ודעת המגן אברהם, שאנחנו מצרפים כן את השוקולד, אם הוא חלק בלתי נפרד אל העיסה. מרן המגן אברהם כותב שזה מצטרף גם לגבי שיעור קביעת סעודה. כאן בוואפלים אמרנו שמשתי הסיבות שהזכרנו, גם אם אדם יאכל כמות עצומה של וואפלים, לא יברך ברכת המזון. אבל הצירוף של השוקולד אל הוואפלה, אלא מזונות שבדבר הוא מצטרף לדעת המגן אברהם והשגת אריה. מה שנחלקו הפוסקים ויביע עומר בהרחבה כותב כדעת מרן אחידה שלא מצרפים כדעת המגן אברהם והשגת אריה, שכך פוסק השבט הלוי ואיגרות משה באופן פסקני כדעת המשנה ברורה בסימן קופסה מחט, הוא חולק עליהם. אבל מדוע הוא חולק עליהם? כי אנחנו רואים את זה כשני דברים נפרדים. אי אפשר לבוא ולומר שכשאני אוכל תפוח ובמקביל לכך אני אוכל קרקר, נבוא ונאמר שהכל מצטרף. כי זו משמעות הפשוטה של המגן אברהם. יושבים לקידוש בבית הכנסת אחרי התפילה, ומכניסים אל הקידוש כל מעדני עולם. וסך הכל אני אכלתי שיעור של כזית, מן הוופלים, מן הקרקרים, את הכל אנחנו נצרף. אז אם כך, בקלות אדם מגיע לשיעור של קביעות סעודה וצריך ליטול ידיים לפני שהוא אוכל את המעט קרקרים בשיעור של קביעת סעודה לעניין קידוש. זה נחשב גם לקביעות סעודה לגבי ברכת המזון. לכן רבי שלמה זלמן אוירבך פיקפק בדבר ואמר זה רק דברים שנמרחים ותפלים לפת, כלדוגמה סלטים ואפילו דגים מאושנים שהם נקרחים ונתפלים ונפתלים יחד עם הפת. מלשון נפתולה אלוקים נפתלתי שקראנו בפרש, שנקרא השבת. אבל לא דברים שהם חיצוניים לגמרי. ובכל זאת, דעת השבט הלוי ואיגרות משה שכל דבר מצטרף כשאנחנו מכלילים את הכל לסעודה אחת. ודאי וודאי שוואפלים, שזה נאפה ביחד, וזה נחשב ליחידה אחת, ואדם רוצה את זה באופן הזה, ודאי וודאי שהשוקולד מצטרף. ולכן לעניות דעתי, אם כי קביעות סעודה לעולם לא תהיה בוואפלים, אבל כשאדם אוכל שיעור של כזית של וואפלים, שזה שיעור נפח של קופסת גפרורים, זה לא שונה מאשר שיוכל עוגה עם שוקולד, שהשוקולד מעורב בתוכה ולא גוש נפרד בחלל המרכזי, שאז אנחנו מחשיבים את זה לשני דברים נפרדים, וסוגיית החללים היא סוגיה בפני עצמה, כן, צריך לברך על המחיה, על שיעור של כזית ופלים כמו כל בצק שנילוש יחד עם שוקולד. אז אם נסכם את הסיכום הכללי של הדברים, וקצת הרחבנו כדי להסביר, ברכה אחרונה, כן. אנחנו לעולם לא נברך על ופלים ברכת המזון. אין קביעות סעודה על ופלים. ברכה ראשונה, מזונות, ברכה אחרונה אם אכלנו יותר מכזית, ולא צריך להגיע לשיעור שדגדקנו עם הסנטימטרים כדי לבוא ולומר שזה השיעור, כזית די בזה כדי לברך על המחיה.
תודה רבה על הרב, ממש מדהים, יישר כוח ושבת שלום.
תודה לכם על השאלה הכל כך חשובה ונצרכת. ברוכים, ברוכים תהיו. ערב שבת שלום. שואלים כאן הלכה למעשה אם אפשר לתת את הדעת באופן מיידי. בחצר בית הכנסת יש עץ פרי ישן שנותן פירות. רוצים להרחיב את בית הכנסת, האם מותר לעקור אותו ומה התנאים? מותר לכתחילה. גם מי שאוסר לעקור, כשההלכה מתירה, מטעם של חשש סכנה, כמו שכותב רבי יעקב עמדין בשאלת יעבד שהוא לא מעיז להתיר את העקירה של עץ פרי, כי יש בזה חשש של סכנה שכולו הולך מסוף העולם ועד סופו, בזה אין מניעה. כך כותב הדברי חיים בתשובה ארוכה, ביורה דעה, שאפילו אם יש במקום צורך להרחיב, לדוגמה הוא כותב לגבי מקווה, מותר לעקור לצורך מצווה, ושומר מצווה לא ידע רע. אז אין לכם מה לחשוש. עדיף, כמובן, לעשות את זה על ידי גויים. לגבי הקירה לשם שכח של סוכה, אז המשנה למלך כותב שמותר, והחידה כותב שאסור, אלא אם כן אין לו ענפים אחרים, כמו שכותב בער צבי בהרחבה, אבל כשעסקינן במצווה, ודאי וודאי שהדבר מותר. שאלה חשובה בהלכות ריבית. בעצם, אם אדם לוקח הלוואה ביתר עסקה עבור מישהו אחר, אם אני מתמצת את השאלה, במה עסקינן? זו שאלה מאוד שכיחה. אם לדוגמה הורים של ילדים מתחייבים לתת לילדים שלהם נדוניה, והם מוציאים משכנתה על שם הזוג הצעיר מבנק של יהודים, ומי משלם בפועל בתחילת הזמן או לאורך זמן, כשההורים מחליטים את הריבית? ההורים. אז ממילא אנחנו לוקחים כאן הלוואה בתר עסקה, אבל עבור מישהו אחר. הזוג חותם, ההורים משלמים. צריך לכתחילה להחמיר לעשות היתר עסקה נפרד בין ההורים לזוג הצעיר. אני יודע שהדברים נשמעים לציבור תמועים, אבל כשאנחנו מעיינים בסימן קוף עין, בהרחבה, זה לכאורה הפסיקה. מי שהמשלם הוא זה שצריך לעשות את היתר עסקה. אם אדם לוקח הלוואה מבנק עבור אבא שלו, אבל היא רשומה על שמו. אם ההלוואה מבנק של גויים, עדיין הוא, אפילו אם זה מבנק של גויים, הוא צריך לעשות את העסקה בינו לבין אבא שלו. וגם אם ההלוואה מבנק של יהודים, שיש להם את העסקה, כפי שאמרנו, צריך לעשות את העסקה נפרד. אדם שקונה נכס, ורושם על שם חבר שלו, לדוגמה, הוא רוצה לקחת הלוואה לנכס, ולחבר שלו יש זכויות לתנאים טובים יותר. אני לא נכנס עד כמה דברים ריאליים, אבל לו יצויר. אם בחוזה יש תנאים שיש בהם חשש של ריבית, לדוגמה, כנסות, או שהוא משלם בתשלומים, ואם הוא משלם במזומן, אז המחיר זול יותר, או זכות שימוש בדירה לפני גמר של תשלום, בכל זה צריך להחמיר לעשות היתר עסקה נפרד, בין הקונה האמיתי ובין החבר שלו. ובנוסף, להיתר עסקה שבין המוכר לבין זה שהנכס רשום לשמו. פה, אם זה הוא קונה מקוי, אז אין צורך. כל הדברים האלה צריך לדעת אותם הלכה למעשה, זה שאלות מצויות, צריך לדעת אותם הלכה למעשה. שאלה נוספת שאנחנו נתייחס אליה, האם יש להקפיד שלא לאכול מקצה הלחם. הרבה חיפשנו מקור לדבר ולא מצאנו, אבל מצאנו שהמנחת יצחק כותב בהרחבה, הוא כותב המנחת יצחק שיש לזה מקור מהיערות דבש. היערות דבש כותב שבעצם המקום שבו נמצא הצד של הסיטרא אחרא, המקום נמצא בקצה, ולכן הקצה הזה יש מקום לבוא ולומר ששם אחיזה של החיצונים ולאסור. האם לאבל מותר לישון יחיד, ואבל על אח שלא בבית של הנפטר, האם צריך להדליק נר? אין הבדל בין אבל לסתם אדם. נכון שחכמים אמרו שאדם לא ישן בבית יחידי, ואחרונים כתבו שאם יש מזוזה ולא מדובר במקום מבודד, לא בשדה המותר, אבל אין הבדל הלכה למעשה. לכן כשאדם ישן יחידי, מקפידים שיהיה איזה אור קטן דלוק. גם בבית של האבל שמדליקים נר, מדליקים לאו דווקא בבית של הנפטר, אלא בבית של האבל לגבי השאלה השנייה. לכן, חלקת יעקב, רבה של ציריך, כותב בהרחבה, כן להקפיד על הדבר, שוב, להקפיד שיהיה נר בכל מקום, וכשאדם יושן יחידי, אין הבדל, ותמיד צריך שיהיה מעט תאורה. נכון ששומר מצווה לא ידע רע, אבל על האבל יש דין, ולכן צריך להקפיד על זה לכאורה יותר. אשתי לצערי יושבת שיבה על אמא. האם מותר לי להסתפר, או שגם זה בכלל המתאבל עליו, מתאבל אמו? זאת אומרת, בעצם, מה ששואלים כאן, יש לנו כלל הגמרא במועד קטן, וככה נפסק מרן השולחן ערוך, שהמתאבל מתאבלים אמו. זאת אומרת, אם לדוגמה נפטר במשפחה, אז להורים, גם הילדים צריכים עד שבת, אם הם נמצאים בעיר, לנהוג מנהגי האבלות. איך נוהג בעל? האם גם בעל נכנס לקטגוריה הזאת? אז השבות יעקב כותב לעדיה שמותר להסתפר. בספר הנפלא נטעי גבריאל ראיתי שהוא מחמיר בדבר, לא יודע להגיד מה המקור שלו להחמיר. אולי המקור בגלל שהיום הדברים שונים, היום כולם נמצאים זה עם זה, זאת אומרת המרחק בין הערים זה לא כמו בעבר, לא בעיר, כן בעיר, אולי לכן הוא כותב להחמיר, אבל כאמור בספר שבות יעקב הוא כותב לעד ישם מותר, וזה לא נראה שהוא מזלזל באבלות של אשתו. האם מותר לאכול אוכל שהיה בשירותים, והאם מותר לתת לילדים אוכל באמבטיה? מותר לאכול אוכל שנכנס לשירותים לכתחילה. כל מה שכתוב בקדמונים זה לאכול בתוך השירותים. הבאר היטב כותב באורח חיים ג' לא לאכול בתוך השירותים, וזה גם, זה רק משום מידה דרך ארץ, לא בגלל רוח רעה. כך מרחיב המהר"ם מבריסק השם ינקום דמו, הרוח רעה שאנחנו קוראים בפוסקים בשירותים, היא שורה רק על הידיים, היא לא עוברת למאכלים. הרוח רעה של שנת לילה עוברת גם למאכלים. אנחנו לא מבינים מהי רוח רעה. חז"ל אמרו לנו הגדרה של רוח רעה. יש רוח רעה ששורה על הידיים, יש רוח רעה ששורה על הרגליים, כמו שכתב מרן בן איש חי, ואותה אי אפשר להוריד גם על ידי נטילה, ויש רוח רעה ששורה גם על המאכלים. שירותים יש בהם רוח רעה ששורה רק על הידיים. אם הידיים נוגעים במאכל, הם לא עוברים אל המאכל. מרן בן איש חי, המנחת יצחק, הבאר משה, מרן היביע עומר, בחלק ג' בהרחבה, כותבים, כאמור, שאוכל שנכנס לשירותים, אין מניעה לאכול אותו. מעבר לכך, הרבי מקלויזנבורג בשו"ת דברי יציב, כותב שמותר גם למלוח בשר באמבטיה, יש שם השאלה, אולי זה יאסר, שם מדבר על אמבטיה שיש גם שירותים בפנים, אין מקום לחשוש. בוודאי שלדעת המנחת אלעזר, שלדעתו שירותים שלנו היום נחשב כמו בית כיסא פרסאי, אפשר אפילו לברך שם, כולם נחלקו עליו, ודאי שלפי ודאי שאין מקום לאסור. נכון, רבה של ירושלים, הרב זוננפלד בסלמת חיים בחלק ג' כותב שנקיי הדעת לא מכניסים אוכל לשירותים, אבל כאמור אין מקום לחשש, אלא מנהג של דרך ארץ. כן מצאנו מקור אחד שהבאנו לפני כמה שנים, הליקוטי מוהריך. הוא מביא בשם הרבי מבלז השר שלום, שלהכניס אוכל לשירותים מותר רק אם הוא עטוף בנייר, והכף החיים כותב בסימן ד' שאחרי שיוצאים מהשירותים לא לגעת באוכל רק אם נטלו את הידיים, כי זה כן יעבור מן הידיים לכאורה אל האוכל. אבל הלכה למעשה, כותב היסקיל עבדי, בחלק זין, שגם לדעת המחמירים, אם יש מאכל שאפשר להדיח אותו שלוש פעמים, יורד את הרוח רעה. והרבקי ואיגר כותב על הגיליון, במסכת יומה, הוא מביא דבר מופלא מספר הארוך, הארוך זה אחד מהראשונים, שאישה שהייתה בשירותים, ויצאה החוצה, ומיד מניקה, היא מכניסה את הרוח רעה לתינוק, ההבנה היא קולות שלא נטלה ידיים. מכניסה חלילה רוח רעה לתינוק. לגופם של דברים, מותר לאכול אוכל שנכנס לשירותים, והמחמיר מחמיר משום נקיי הדעת חומרה גרידה. לגבי לתת מאכלים באמבטיה, ודאי שאין בזה מניעה. כך כותב הדברי יציב, כמו שהרחבנו, אין בזה מניעה בכלל. עוד מספר שאלות שנתייחס אליהם הלכה למעשה, האם אפשר להרחיב קצת על מנהג הניטל? אנחנו דווקא נקצר בזה, זה מנהג עתיק שכבר מרן החתם סופר בליקוטים מתייחס אליו, והבני יששכר מתייחס אליו. הסיבה לזה זה שבאותו יום יש כוח של טומאה גדול שנמצא, ולכן רבים רבים שהחמירו בזה. די בזה. מתי, באיזה תאריך ומה לעשות, הדברים ידועים. אני יודע בבירור שמשפחה של בחור מסתירה מידע בריאותי עליו מפני משפחת המשודכת. מה עליי לעשות? קודם כל, אם אתה יודע בוודאות מידע בריאותי מהותי שהמידע הזה מוסתר מהמיועדת, אתה צריך ללכת ולומר את זה למשפחה של הקלה, של המשודכת. אבל אתה צריך להגיד בדיוק מה שידוע לך, ולא מעבר לכך, לא להוסיף שום דבר, ובזה יש מכשלה רבה. אם מוסיפים מעבר לכך, זה באמת מכשלה רבה. אולי זה הזדמנות להוסיף קצת בנושא הזה של לשון הרע ורכילות בשידוכים. לצערנו זה נושא מצוי, והמכשלה בו מרובה בעוונותינו הרבים. אם אדם יודע שהחתן או הקלה אין להם יראת שמיים, הוא מחויב לספר את זה לצד השני. גם בשידוך שכבר נעשה. אם יש חיסרון בידיעת התורה אצל החתן, אומרים עליו שהוא גמר את כל השס, ואתה יודע שהוא גמר רק חצי שס, זה לא עניינו של אף אחד. אסור לומר זאת. אם המחותן היה רוצה, שילך ויבחן אותו. שישאל את הרמים. אבל אם הוא שואל את הרמים, הוא חייבים לומר לו את כל האמת. אבל אתה לא צריך לבוא ולומר, לא, הוא לא יודע עד כדי כך ללמוד כמו שחשבתם. לפעמים מצוי בחור שהוא עדין. הוא לא חכם במיוחד. אין שום היתר ללכת ולומר למשודחים, מדובר בבחור תמים, משמע טיפש. זה נקרא להוציא שם רע. מותר לומר שהוא עדין ושקט. אבל זה מעיד על האופי שלו. אבל לא מעבר לכך. אבל אם כבר נעשה השידוך, גם את זה אסור לומר בשום דבר. למה? פגשתם אותו, ראיתם אותו, עמדתם על השקט שבו, על השערה שבו, אין צורך לומר. כמובן שאסור בשום אופן לדבר שרה על המשפחות המיודעות. אלא אם כן מדובר במשפחה של אנשים שראים למקום ולאדם, גם אז מותר לספר רק אם הוא יודע שאם הוא מספר את הדברים, סליחה, יקבלו את הדברים. עוד מספר שאלות שנשאלו הלכה למעשה. מה דעת הרב הלכה למעשה לגבי גבינה צהובה? האם צריך לחכות 6 שעות? אז דיברנו על כך בהרחבה גדולה, שהפוסקים האחרונים מאוד התלבטו בזה. גם בדברי שר התורה, שבט הלוי, יש בזה לכאן ולכאן סתירה בדבריו. למעשה אנחנו פוסקים שגבינה צהובה רכה, שכל הסיבה לכך שהיא נראית איך שהיא נראית, האופי, הצבע והמרקם, זה אך ורק בגלל כל מיני חומרים כימיים. לא בזה אמר המהר"ם מרוטנבורג שצריך לחכות 6 שעות. יש בזה גם שמחמירים, זה חומרה גרידה, היא כמו גבינה רגילה. הגבינה שאנחנו צריכים להחמיר זה אך ורק גבינה שהיא קשה והיא נכנסת בין השיניים. גבינה בולגרית קשה, גבינה מטולעת כמו שכתוב בפוסקים, בהם יש מקום להחמיר. מעבר לכך, זה חומרה גרידה, המחמיר תבוא עליו ברכה, זה חומרה גרידה. זה גם לא בגדר תבוא עליו ברכה, ודאי שיבורך, אבל זה לא מעיקר הדין כלל. כל החידוש הזה מהר"ם מרוטנבורג שהחמיר בגבינה קשה בגלל מעשה שהיה לו. לפעמים כשמניחים תפילין בבוקר, יש כמו חתיכות קטנות של רצועות התפילין שנושרות מהרצועה. בפרט שהתפילין חדשות. האם זה נחשב לתשמיש של קדושה? האם צריך לשים אותם בגניזה? ראיתי מביאים בשם מרן רב חיים קניאבסקי, זכר צדיק ולברכה, שר התורה, שהוא הקפיד לגנוז את החתיכות האלה, אם אפשר לעשות את זה בנקל. אבל בעצם, מכיוון שלא מדובר בחלק מן התפילין, זה מראש גרגירים, אנחנו מתייחסים לזה כתשמיש של קדושה, ולכן לכתחילה כן ראוי להיזהר בדבר, לגרוף אותם ולשים אותם בגניזה. אבל זה, כאמור, זה חומרה. עוד שאלה בנושא של גניזה של עיתונים. זו שאלה חשובה מאוד, איך מתייחסים לדברי תורה שנמצאים בעיתונים לגבי גניזה? אז צריך לחלק את הדברים. עיתונים שיש בהם מדור מיוחד שמיועד לדברי תורה. אותם עמודים ודאי שטעונים גניזה. הכתבה שעיקרה ענייני חול, אבל משולב בתוכו דברי תורה. אם הוא יודע שיש בהם דברי תורה, הוא חייב לגנוז אותם. אבל אם הוא לא יודע על כתבה מסוימת, אז נחלקו הפוסקים. ולהלכה למעשה מותר לזרוק. האם מותר לגנוז את העיתון כולו, או שצריך להפריד את דברי החול? אנחנו פוסקים להלכה להפריד. עיתון לכן שמונח על הארץ עם דברי תורה, צריך להרים אותו. רק צריך לזכור את מה שכתוב בספר גנזי הקודש, והשבט הלוי ביורה דעה, שעיתון שלא קראו אותו, זאת אומרת מעולם לא קראו את העיתון, אז גם אם יש בו דברי תורה, הם פטורים מגניזה. התודה והברכה למכובדנו פנחס בינדר, מכובדנו רב שלמה פולק, לכל המסעים במלאכת הקודש, מחילה שלא הספקנו לענות על כל השאלות. נאחל שנזכה בימים האלו, ערכתי נר למשיחי, לאותם ניסים ונפלאות בימים ההם בזמן הזה. אולי כן נספיק פה עוד הערה אחת בחצי דקה שנותרה. האם מאכל ששעה תחת המיטה מותר בדיעבד? בדיעבד כן, לדעת הגרא אסור, אבל השבות יעקב הרבקי ואיגר מתירים אותו בדיעבד, בוודאי אם זה מתחת לעגלה תינוק. ערב שבת שלום ובשורות טובות לכלל ולפרט.
שדר אליי בכל מקום בכל שעה בשבילי קולך היא תמיד איתי קול